ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כרגע בוא נתחיל את ההקדמה. בסדר? אם זה לא בזה, אז יש פה עוד... זה פשוט קצת שונה. כבר בערנו בפתיחת זה החיבור. מה הסיבה אשר עניין המחבר לקבוע זאת המסכת בזה הסדר? אנחנו כבר הסברנו את זה. וזכרנו גם כן גודל התועלת בזאת המסכת, הכוונה היא למסכת אבות, שרבי יהודה הנשיא כתב לנו שישה סדרי משנה, הכל מסודר. אדם שהולך בכיוון הזה, כמו שאומרת המשנה, כמו שאומרת הגמרא, מסכת שבת דף למד א', אומרת הגמרא על פי הפסוק, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות חוכמת ודעת, אמונת זה סדר זרעי. בסדר, יש סדר מסוים שרבי יהודה הנשיא סידר, כתוב ראשית חוכמה יראת השם, אז קודם כל זה יראת שמיים, זה מסכת ברכות שעוסקת בתפילה. אבל עד שאנחנו מגיעים למסכת אבות, כמו שבארנו לפני כן, וכבר ידנו פעמים במה שקדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים, ושנעריך בה קצת אריכות. לפני שאנחנו נלמד מסכת אבות, אומר לנו הרמב״ם בפירוש המשניות, אומר, אני רוצה להקדים הקדמה, מפני שהיא, אף על פי שתראה מבוארת, נכון? מסכת אבות נראית לנו מסכת מאוד פשוטה ומאוד קלה ומאוד... קלה להבין, הנה המעשה במה שכלול בה אינו קל על כל בני אדם. תיקון המידות זה מהדברים היותר קשים שיש לנו. בסדר? כתוב שהקטורת היא הייתה מלאכה קשה שבמקדש. אנחנו אומרים פתאום הקטורת, זה לקראת סוף התפילה, והרבה פעמים אנחנו מחפפים את זה בעוונות, אבל פתאום הקטורת זה בעצם לקחת את כל הסממנים, לקחת את המינונים המדויקים של כל סממן וסממן, וליצור תרכובת גדולה מאוד, ואת זה אנחנו מקטירים. בעצם הנפש שלנו היא בעצם העבודה, אחת העבודות הכי קשות זה לדעת לאזן בין כל כוחות החיים שלנו, עד שאנחנו נגיע לפרק שבו אנחנו עסקנו, פרק חמישי, לדעת שמה זה בשימוש בכוחות הנפש. תכלית אחת, שכל כוחות הנפש יהיו ביחד. הנה המעשה במה שכלול בעינו קל על כל בני אדם, וגם לא כל ענייני המובנים מבלי פירוש מספיק, עם היותה מביאה לשלמות רבה והצלחה אמיתית, ומפני זה ראיתי להרחיב בעדינות. וכבר אמרו עליהם השלום, היימן דבאי למעבי חסידה, לקיים מילי דאבי. יש כמובן, יש באותה גמרא, היא עוסקת גם בנזיקים וגם עשר ברכות, כל, אנחנו יכולים לברר את זה, כל דבר, אבל ודאי שמי שרוצה להיות חסיד, שהחסידות, אומרת הגמרא, גדולה מכולן, חסידות גדולה מכולם, החסידות, מידת החסידות, שהיא בעצם היכולת של האדם לאזן בין כל שאר הדברים, במידת הזהירות, אז הוא הולך לקצה, כמו שהרמב״ם יסביר לנו פרק רביעי, הוא הולך עד הקצה. אם הוא גאוותן, אז הוא אומר לעצמו, מעכשיו אני לא מדבר עם אנשים. אז אתה עומד, אבל בסוף אתה לא מדבר עם אנשים, אז אתה תפגע במידה אחרת, נכון? אדם שהוא קמצן, והוא רוצה עכשיו להיות נדיב, אז הוא אומר, מעכשיו אני נותן כל הכסף שלי. אבל זה גם כן לא נכון, בסוף הוא לא משאיר שום דבר לעצמו. בהלכות צדקה, אסור לתת יותר מחומש, או מעשירית, או לפי ההלכות, או כמה שאדם יכול. אבל ודאי שהוא לא צריך שהילדים שלו יהיו רעבים ללחם, חס וחלילה, חס ושלום. אז היימן דבאי למעבי חסידה, לקיים מילי דאבות. זה לא מספיק ללמוד מסכת אבות, הוא צריך לקיים את מה שכתוב. ואם הוא צריך ללמוד מה שכתוב, אז הוא גם צריך להבין מה שכתוב, והוא צריך להבין את כל ההשלכות ולדון בדבר. ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות אלא הנבואה, והיא המביאה אליה. כמו שאמרו, חסידות מביאה על ידי רוח הקודש. הנה התבאר מדבריהם שהמעשה במוסרי, זאת המסכת המביאה לנבואה. זאת אומרת, אומר לנו רבי יהודה הנשיא, אתם תיקחו מסכת אבות, ואומרת הגמרא, היימן, דבאי למעבר חסידה, לקיים מילי דאבות, גמר מסכת בבא קמא. והיא אומרת, אתה לוקח את מסרת אבות, תקיים את כל מה שכתוב פה, אתה מגיע לנבואה. אולי פלאות, שישה פרקים, ואולי לפי מה שבעצם תקנו לנו זה חמישה פרקים, הפרק השישי זה ברייתא חיצונית, זהו, סך הכל חמישה פרקים, ואנחנו מסיים את הכל, ומי לא מכיר את המשניות, משניות מאוד פשוטות וקלילות, על שלושה דברים העולם עומד, וכו', מאוד מאוד פשוט. אבל כשאדם מבין את כל היסודות שתמונים בתוך מסכת אבות, זה נראה לנו קצת אחרת. הנה מתבאר מדבריהם שהמעשה במוסרי זאת המסכת המביאה אלו הנבואה, מפני שהיא כוללת חלק גדול ממעלות המידות, והננו עתידים לבאר אמיתה הדבר הזה. וראיתי להקדים, קודם שאתחיל פירוש הלכה הלכה, מה זה הלכה? הלכה זה משניות. אנחנו אומרים כל השנה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. אז כולם חושבים שזה ילקוט יוסף או שמיעת שבת כריכתה, באמת היא שזה לא, כל השנה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, הכוונה למשניות, אדם ששונה משניות. אז אפשר לדבר על זה בעריכות, המשנה ברורה כותב שקודם לכל זה משניות. צריך ללמוד משניות, זה אולי אחד הדברים היותר קשים ללמידה, איך אני חושב. זה מי שמסתבך בגמרא, זה אולי בגלל שאין לו את היסודות של המשניות. זה בעיקר, זה כל התורה כולה. רבי יהודה הנשיא קיפל בלשונו הצחה, קיפל את כל התורה כולה בתוך שישה סדרים, וצריך לעמול בזה. מי שעדיין לא לומד משנה, הגיע הזמן, הגיע הזמן, משנה אחת ביום, שתי משניות ביום, לא יותר, אחרת היצר מתחיל להסתבך, לסבך אותנו. שתי משניות, כמה זמן זה? 10 דקות, 15 דקות. אדם לומד מסכת ברכות ואומר לעצמו, מה הבעיה? אני לומד 10 משניות ביום. אחרי זה מגיע למסכת פאה, המשנה הראשונה היא כיפית, כלילה, ואחרי זה הוא מתחיל לאבד את עצמו בתוך מסכת פאה ודמי וכו'. כל שכן כשהוא מגיע למסכת כלים, לא מוצא ידיים ורגליים. אבל מי שהולך 2 משניות ביום, לאט לאט, מברר לעצמו, היום ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן הרבה מאוד כלים כדי להשתמש בהם, אם זה כל מיני מפרשים, או כל מיני, או אפילו תלמידי חמים שיכולים לענות לנו ולהסביר לנו את הדבר הזה, אבל זה חשוב. שם אדם שלא רוצה להתבלבל בכל התורה כולה, הוא כל הזמן צריך למצוא לעצמו עוגנים בתוך ים. כשאדם בים סוער, אז אדם צריך למצוא לעצמו עוגנים שבהם הוא יכול לשלוט על הספינה שתלך. ורבי יהודה הנשיא לקח לנו 6 סדרים משנה, עת לעשות לשפר אותו, איך הוא ידע שמתחיל לשכח התורה, אז הוא נתן לנו 6 סדרים, ואנחנו צריכים לדעת להתעמק בהם.
לפי זה מה שכתוב בעל הקמה,
כלומר, לפי מה שכתוב מסיעת ישרים, אתה אמרה איתה,
כן,
שפיחס בניהם, לכאורה היא
מיותרת,
כן,
זה היה
מספיק ללמוד
מסכת אבות, וזהו.
נכון. מה ההבדל בין מסיעת ישרים לבין מסכת אבות? איפה נכנס מסכת אבות לתוך מסיעת ישרים? בתוך הברייתא של רבי פנחס בן יאיר. חסידות. חסידות אבל זה לקיים מילי דאבות. זה כבר כשהוא מגיע לשלב הסופי. אז איפה זה נכנס? בתוך כל המסילה איפה זה נכנס?
מה? אבות?
מסכת אבות.
מההתחלה?
כתוב בהתחלה, התורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות. אז הוא לומד מסכת אבות, הוא יודע אותה בעל פה, זה עדיין לא מספיק. הוא עכשיו רק לומד עכשיו מה לעשות, נכון? אין בורי רכת, ולא אמר ארץ חסיד, אדם שלא יודע את התורה, הוא ודאי שלא יכול להתרומם. ברור שאתה צודק, אתה צודק, הוא לומד חסידות, לא הכוונה לבעל שם טוב, זה אולי גם, אבל מדובר פה חסידות. מה זה חסידות? חסידות זה אומר שהוא בירר לעצמו על זהירות, והוא יודע בדיוק מה זה אומר זהירות. והוא יודע מה זה אומר זריזות, והוא לוקח את כל התובנות האלה שהוא לומד. מי שיגיע למדרגה הזאת אין לכם להניח, אבל זה לא מספיק. כי מה זאת אומרת, אם הוא יהיה בעל מידות מדהימות, אבל הוא לא שומע תורה ומצוות, אנחנו גם צריכים להתחזק בדבר הזה, שאנחנו צריכים כל הזמן ללכת ולהשתכלל בדבר הזה. לא יכול להיות דבר כזה שהאדם, המידות שלו מתוקנות, אבל הוא לא יודע תורה, זה מצד אחד. מצד שני, בוודאי ובוודאי לא יכול להיות אדם שיודע תורה והעמידות שלו מקולקלות, ולצערנו הרב, חלק גדול, אני חושב, אולי, מזה שעם ישראל לא מתחבר ב-100% לתורה, זה כי הוא פוגש כל מיני דמויות שהיו אמורים להיות דמויות מופת, אבל באמת אנחנו לא נמצאים שם. אנחנו לא נמצאים שם. הרמב"ם...
איך זה יכול להיות אם הדבר לא תלוי בשם? יכול להיות שיש לו מידות ואין לו תורה, יכול להיות שיש לו תורה ואין לו מידות.
מצד אחד הן לא תלויות, מצד שני בוודאי שהן תלויות. אבל אדם יכול לנתק את זה. למה הוא יכול לנתק את זה? כי הוא לא מבין את מה שהרמב״ם מלמד אותנו. הרמב״ם ילמד אותנו שיש כוחות בנפש. והבן אדם יבוא והוא מנתק את כוחות השכל שלו מכוחות הנפש. הוא פתח את השכל שלו. אבל באותו זמן שהוא מפתח את השכל שלו, אז הוא דורך על חבר שלו. אז בעולם הכללי אין שום בעיה, מה הקשר אחד לשני? הסיפור הידוע על הפילוסוף, מה אני, זה אומר שזה שאני מתמטיקאי, זה אומר שאני משולש. אבל ביהדות אין דבר כזה, אין מציאות כזה. ויותר מזה, אומרת הגמרא, הכל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. אז מה קורה כשאדם לומד תורה? היצר הרע שלו נהיה יותר ויותר חזק. ואם הוא לא יודע להתמודד עם זה, כמו שאומרת הגמרא, מסכת קידושין, בראתי יצר רע, בראתי לא תורת תבלין. אבל איזה סוג של תורה? זה תורה שהיא חייבת להיות מכוונת למידות. זה תורה שהיא חייבת להיות מכוונת לאיזון הנכון של מה שאדם מאזן את החיים שלו. זה חייב להיות. אז זה יכול להיות. כי לא כל אדם עושה את העבודה הגדולה הזאת. לא כל אדם, לא תמיד סיפו לנו שהנפש והשכל צריכים ללכת ביחד. זה חידוש גדול. זה חידוש גדול שהמידות הם חלק מהחיים המוכנים שלנו.
איך זה יכול להיות פוטנציאל שבכל יהודי ויהודי אי אפשר לחלל שם שמיים, אבל מהבחינה החיצונית בוודאי שאפשר.
מה השאלה?
לכאורה ביהודי מובנה שאי אפשר לחלל שם שמיים. אז איך המציאות הזאת קורה בפועל, למרות שבתיאוריה זה לא יכול לקרות?
אז יש כמה תשובות לדבר. בשלוש דקות אני אנסה להכניס אולי כמה תשובות, אבל ודאי שכל תשובה צריכה פיתוח בדיוק. בעצם הוא שאל, לכאורה אם הבנתי נכון, הוא בעצם שואל, אם אנחנו רואים שזה מובנה בתוך האדם, החיבור של כל כוחות הנפש, נכון? אז איך באמת אנחנו יכולים, אני קצת משנה קצת אולי, אבל איך יכול להיות שאנחנו רואים נגד העיניים שלנו אנשים שלא מחוברים מכל הדבר הזה? המהר"ל עוסק בזה בתפארת ובנצח. בעם ישראל, בשאלה הגדולה של עם ישראל, זה איך יכול להיות שעם ישראל עובד עבודה זרה? אבל זה עם הנבחר, ואשר בחרבני מכל העמים וכו'. ובאופן הפרטי, זה בתפארת ישראל, שהוא עוסק בזה שאיך יכול להיות, מה שדיברנו לפני כן, שחתול לא רוצה להיות עכבר. אבל רק בבן אדם זה משהו אחר. אז הוא מסביר שאדם זה מלשון אדמה. שמצד אחד אדם יכול להיות אדמה לאלוה, מצד שני הוא יכול להיות כמו אדמה. תשובה ראשונה. תשובה שנייה, זה אדמה, זה גם מצד זה שזה הולך ומצמיח כל הזמן. עכשיו, תשובה אולי יותר מהותית לענייננו, זה יש אחד היסודות הכי גדולים של היהדות, זה בחירה חופשית. מי שלא מאמין בבחירה חופשית הוא כופר בעיקר. אנחנו, הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם בשביל הבחירה החופשית. עכשיו, אם לא היה מקום לטעות וליפול, אז מלא גם אדם לא יכול לבחור בטוב, נכון? אדם הראשון לפני החטא, גם כן היה לו בחירה חופשית. הוא נוצר עם בחירה חופשית. מה קרה בדיוק אחרי חטא אדם הראשון? זה כבר שאלה שהרמח"ל בדעת תבונות עוסק הרבה מאוד בדבר הזה. מה קרה אחרי החטא? אחרי החטא הקושי היה הרבה יותר גדול. עומד לפני אדם ניסיון מאוד מאוד גדול, והוא צריך לבחור בטוב. אומר הקדוש ברוך הוא, ובחרת בחיים. ועל זה אנחנו אומרים כל יום בקריאת שמע, והאם שמוע, תשמעו וכו'. אז אדם יודע את הכל, הוא יודע, אם אני אקיים מצוות, יהיה לי ככה, אני אתיג ישמכם בעיתם וכו'. אבל אחרי זה כשעומד לפני ניסיון, אז הוא נכשל. כי היסוד הגדול של הכל זה בחירה חופשית. ואנחנו צריכים הרבה מאוד התחזקות בדבר הזה, זו שאלה מאוד נפלאה, שבעצם אנחנו נשתדל לברר את זה, אבל דווקא בגלל התשובה, התיקון של הדבר הזה, זה בעצם שמונה פרקים, להבין איפה כל כוח וכוח בחיים שלנו נמצא, ומתוך הדברים האלה לאזן את זה ולהבין שכמו שהרמב"ם מגיד לנו בפרק הראשון, שנפש האדם אחת, נפש האדם אחת, מצד אחד אי אפשר להתעלם מכוחות חיים שאדם מרגיש, רוצה, חווה, הוא צריך ללמוד שזה תהליך ארוך מאוד, ומי שחושב שבבת אחת מגיעים לישיבה, אני שנה אחת בישיבה ומרשיך הלאה, הוא טועה. כי זה לא עובד ככה. כל החיים שלנו צריכים להיות בעבודה מאוד 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 גדולה, שכל פעם אנחנו מאזנים את זה מחדש, כל פעם אדם נפגש עם מציאות של נפילה, של תקומה, הוא יצא לבין הזמנים, חוזר לישיבה, פתאום זה מוסיף לו הרבה מאוד מחשבות, הרבה מאוד תפיסות, רק רגע, פה נפלתי, פה הצלחתי, פה לא הצלחתי וכו'. אבל הדעת שהיסוד בכל זה שהנפש האדם אחת, שכל כוחות הנפש האלו הם אומרים לבוא כדי לאזן את החיים שלנו, כדי שנוכל לעבוד השם, כדי שיביא את השם לנגיד תמיד. טוב, יש לך כוח גדול. בלי לדבר, סייעת דשמיא, אנחנו נשתדל להתחיל בשלוש ורבע, כדי שיהיה לנו זמן לברר. ואני הייתי מציע, אם אתם רוצים, זה ליצור חברותות ביניכם, ובמשך השבוע ללמוד את זה, כי אנחנו נתקדם בצורה איטית.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.